בעמוד 300, בטור הימני, קראנו על ספר שמיוחס למשה רבנו, שמעיין החוכמה. הוא אומר שחיברו אותו, בסוף תקופת הגאונים, רק מדובר על מחבר שקיבל את הדברים ברוח הקודש בסגנון של מה שמשה רבינו ראה. יש הרבה סגנונות, יחזקאל וישעיהו זה סגנון, אמרו מרכבה. משה רבינו ראה פעם אחת את הסנה, פעם אחת הוא הביא עוד מראה, מה היה המראה השני שם? כן, ראיתי את אחוריי. אז משה רבינו ראה מראות כאלה, וכל אחד, כל אחד מהחכמים שראו משהו, הם ראו את אחדות השם דרך שער, דרך פתח אחר. ויש חכמים מאוחרים שהם הצליחו להיכנס דרך אותו פתח של איזשהו נביא קדמון. לא בדרגה שלו, ברמה הרבה יותר נמוכה, אבל הרעיונות מתייחסים לאותו נביא קדמון, למרות שהוא לא כתב את זה, הוא לא לימד את זה, ומישהו אחר פשוט הרגיש את זה, הוא חווה את זה, אבל בגלל שהוא הלך בדרך שלו, אז זה מתייחס אליו. זה מה שראינו, זה הדבר האחרון שלמדנו שבוע שעבר. ורבי צדוק ממשיך, זה בטור הימני של 300, כמעט בסוף הטור. ותחילת הלשון שכתוב, תחילת הלשון שבספר ההוא, כתוב גם כן בספר העיון לרבי חמאי גאון, בקצתו שבדפוס בספר ליקוטי קבלה הנזכר, גם בספר הקנה הגדול ובמדרש שמעון הצדיק, המובא בפירוש רבי משה בורטי לספר יצירה, יש שם עוד קצת לשון מספר הנזכר עיין שם. זאת אומרת שהספר הזה היה מקובל אצל הקדמונים, הוא מביא אנשים שחיו לפני 600 שנה, משהו כזה, וכולם קיבלו את הספר הזה בתור ספר קדוש, למרות שהוא לא מאמין שזה באמת נכתב על ידי משה רבנו. ובפרדס ראיתי דרבי חמאי גאון בספר העיון, רבי חמאי גאון זה מלפני 1,000 שנה בערך, תקופת הגאונים בבבל, מביא ברייתא דשמעון הצדיק. ונראה דספר העיון הזה היה לפני מחבר מעיין החוכמה. זה הכל ספרים שאין לנו אותם היום. לא העיון ולא החוכמה ולא כל הדברים האלה. אין לנו אותם, רק מחברים אחרונים שהספרים שלהם כן נשארו, הם מצטטים ספרים כאלה. זה מה שרבי צדוק רוצה ללמד אותנו, שלא נחשוב על כל מילה שכתובה, שזה ככה בדיוק כמו שזה כתוב. שנסתכל על זה קצת בצורה יותר עמוקה. ואף על פי שיש בו הרבה דברים נוספים גם כן, מה שנתחדש לו, הוא בדרכו דרך קצת, אף על פי שיש בו הרבה דברים נוספים גם כן, מה שנתחדשו לו בצפייתו בעניינים הללו. כי צופה המרכבה ברוח הקודש ובדרך חוכמה והשגת השכל, אלא שהוא למעלה מהשגת שכל אנושי, רק מה שנשפע בשכלו מלמעלה ברוח הקודש. פה צריך להסביר קצת. השגה שברוח, אנחנו בדרך כלל מדברים על רוח הקודש, איך צדיק רואה איפה הבעל של האגונה ואיפה הסוסים שנגנבו בסיפורים, נכון? בדרך כלל רוח הקודש הוא אומר לך, הוא יודע בדיוק מה עשית, הוא מספר לך את כל ההבנות שלך. אנשים היו נכנסים לצדיקים, היו עושים כך, שלא יראו על המצח, ואז הם היו אומרים להם, מי שרואה דרך המצח, רואה גם דרך הכובע. אז זה בדרך כלל אנחנו, מתחבר לנו עם כל הסיפורים האלה, מתחבר לעניין של רוח הקודש, אבל האמת רוח הקודש, זה בעל התניא אמר, רוח הקודש זה שמגלים רזי תורה. הבן אדם שמגלים לו רזי תורה, אז הוא לא מרגיש, זה לא שאומר שבא אליהו הנביא ולוחש לסוד באוזן. נפתח לו משהו שהוא עם הכוחות הפרטיים שלו, בשום אופן לא היה מגיע לזה. זה בא לו במתנה מלמעלה. אבל הדבר שמתקבל הוא דבר הגיוני. יכול להיות שמישהו אחר כן היה יכול להגיע לזה. אני לא יכולתי להגיע לדבר הזה אם לא קיבלתי אותו במתנה. המתנה הזאת נקראת רוח הקודש. הוא למעלה מהשגת שכל אנושי. לפעמים באמת, לפעמים רואים דברים כאלה בספרי קודש, שזה זה מתנה מלמעלה. זה לא שייך. כמה גאונים שהם היו, לא היה עולה בדעתם דבר כזה. רואים שזה לא מפה, כאילו. זה מעולם אחר. וכפי דרך התעסקות שכלו בעניין ההשגה בנעלמות הללו, על הדרך הוא יתגלה לו כשיזכה בדרך הצפייה. זאת אומרת, כל אחד, אף אחד לא מתחיל להיות צופה במרכבה. כל אחד מתחיל עם משהו מינורי, עם ללמוד בספרים, עם דרך איזה שביל שהוא עלה, דרך אותו שביל מתגלה לו מתי שהוא זוכה. אבל זה מתגלה לו משהו שלבד הוא היה מטפס בשביל הזה, הוא לא היה מגיע. אבל זה מגיע דרך אותו שביל. עכשיו זה הפלא הכי גדול. מסתובב ספר שנקרא רזיאל המלאך, שבדף של השער כתוב, זה ספר אדם קדמה שמסר לו רזיאל המלאך. האדם הראשון כתב ספר. ובתוך הספר, בהקדמה, כתוב שרבי אלעזר, בעל הרוקח, חיבר אותו. רבי אלעזר, בעל הרוקח, חי לפני סדר גודל של 800 שנה, פלוס מינוס. איך יכול להיות דבר כזה שהאנשים לא מרגישים מה הם מדפיסים? וככה זה הולך מהדורה אחרי מהדורה. איך התועה הראשון טעה? זה דבר לא מובן לגמרי. בספר רזיאל, המיוחס לאדם הראשון, חיברו בעל הרוקח, הוא כמו שכתוב בהקדמת הספר, שהוא היה חתום בו, ושקיבל מעשה מרכבה מרבי יהודה החסיד, שקיבל מאביו. רבי יהודה החסיד, שהוא היה יותר מ-700 שנה בטוח, אני לא יודע בדיוק מתי הוא היה, צריך להסתכל בסדר הדורות, הוא קיבל לאביו, הוא קראו לו רבי יהודה החסיד, לאביו קראו רבי שמואל הנביא, לא פחות ולא יותר. כן, הוא היה אדם עם רוח הקודש גלויה, והרבה הרבה הרבה דברים קראו אצלו, והיהודים קראו לו רבי שמואל הנביא. הוא היה מקובל גדול. ובעל הרוקח קיבל מבנו, רבי יהודה החסיד, היה עוד יהודה החסיד, זה שיש פה את חורבת רבי יהודה החסיד, זה משהו אחר לגמרי. זה יהודים מלפני 300 שנה. אין קשר בכלל. באמת לא, במקורות המדויקים הוא לא נקרא רבי יהודה החסיד. זה שבנה את בית הכנסת בירושלים, הוא נקרא רבי יהודה חסיד. בלי היתיה. רבי יהודה החסיד זה היה מגדולי הראשונים. זה שחיבר את ספר חסידים. שהוא ספר ענק. הוא קיבל מאביו. ומלשון שקיבל מבואר שהוא המחבר. לא כמו שחשב בעל הקדמה שהוא המעתיק. והרואה בפנים הספר בענייני מוסר, שורש חסידות ויראת השם, ימצא דברים ככתבם וכלשונם בספר הרוקח. וכן ניכר מלשונו בכמה מקומות שהוא חיברו. זה פשוט הסגנון שלו. כל אחד מהראשונים היה סגנון ייחודי. אם מוצאים דף קרוע, אחד יהודי שיושב ולומד, מוצא, אצל האחרונים זה יותר קשה, אבל אם אתה מוצא דף קרוע של גמרא, אתה יכול לדעת אם זה נימוקי יוסף או ארן. לפי הסגנון, אם למדת, אתה מכיר. הסגנון הוא שונה, יכול להיות שאפילו הם כותבים שניהם את אותו דבר, אבל אפשר להכיר לפי הסגנון שמישהו אחר כתב אותו. הרבי צדוק הכיר לפי הסגנון של רזיאל המלאך, שכתב אותו בעל הרוקח. ומה שנתייחס שם איזה דברים לאדם הראשון או לנוח, היינו שהוא רבותיו שמסרו לו חוכמה, השיגו ברוח קודשם דברים שנתגלו לאדם הראשון ולנוח. אז לכן מוזכר שם שמו של אדם הראשון ושמו של נוח. אבל לא שם אדם הראשון ונוח ישרו לנו איזה ספר. ורואה בתוכו, ככה מובא גם בספרים של רבי נחמן, כתוב שם שספר רזיאל המלאך זה לא מאדם הראשון. שם זה כתוב בקיצור, לא מעריך בזה, אבל פה הוא מסביר גם למה. יש עוד הרבה דברים כאלה. מכירים את התמונה של הבעל שם טוב? אתם יודעים מתי ציירו אותה? מתי שהבעל שם טוב נולד, זה כבר היה תלוי על הקיר במוזיאום בלונדון. זה ידי שנפטר הרבה שנים לפני שהבעל שם טוב נולד. ורימינו עליו שהוא שבתאי בכלל, אף אחד לא ידע אם זה אמת או לא, אבל הוא היה הוא היה יהודי כזה, היה, 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 זו תמונה אמיתית של בן אדם שצייר צייר. זה לא המצאה. אבל זה לא בעל שם טוב.
הוא היה בעל שם גם כן, בן אדם.
הוא היה בעל שם, כן, הוא היה בעל שם, בגלל זה נוצרה הטעות, נכון. כן. לא, זה המצאה, זה ממש המצאה. התמונה של הרמב״ם מאיפה הגיעה? היה יהודי בעל בית דפוס באיטליה, אני לא זוכר באיזה עיר, שהיה בית דפוס יהודי גדול, וזה היה הסמל המסחרי של הדפוס שלו. זה לא היה ממש, לא, לא על כל ספר, על תהילים שהדפיסו לא שם את זה, אבל שהוא הדפיס ספר תורני, אז היה לו איזה דמות כזאת של חכם, של כאילו, זה היה הסמל המסחרי שלו. אז הוא הדפיס את זה שם, מתחת לזה הוא הדפיס מין גלופה כזאת של העתקה של חתימה של הרמב״ם. הרמב״ם חתם על איזה תשובה. אז הצירוף של שני הדברים האלה ביחד, אנשים התחילו לחשוב שזו התמונה של הרמב״ם. אני דיברתי עם מישהו שבקי, הוא ספרן במקצוע, הוא בקי בספרים עתיקים, וזה זה מה שהוא אמר.
גם הבעל שם טוב זה לא.
הבעל שם טוב?
התמונה של
הבעל
שם טוב.
התמונה זה מישהו שנפטר הרבה לפני שהבעל שם טוב נולד. זה היה יהודי שחי באנגליה, והוא היה בעל שם, כן, הוא היה בעל מופת. היה צייר, צייר אותו, היה חשוב גם בעיני הגויים. ציירו אותו, התמונה שלו מופיעה במוזיאום, כתוב שם תאריך, כתוב תאריך מתי זה צויר. זה הרבה לפני שהבעל שם טוב נולד.
אז רק התמונה של החפץ חיים
נכונה. התמונה של החפץ חיים זה צילום. זה צילום, זה משהו אחר. וכל ההולכים בעקבותיו, לא, סליחה, והרואה בתוכו, מי שמסתכל בתוך הספר הזה, רזיאל המלאך, שחיבר אותו בעל הרוקח, יראה שדרך קבלתו משונה מקבלת הגאונים ושאר ספרים שזכרנו, והוא עניין מראה אחרת, נתגלית לראש המדברים על דרך ההוא. אני לא הסברתי את זה כל כך בפעם הקודמת, אבל ההבדל הוא, יש בפירוש של הרב היר של התורה, על חומש בראשית, פעם דיברנו על זה. הוא כותב על הפסוק, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. מה זה הכפל? שפה אחת ודברים אחדים. מה זה הכפל? אז הוא אומר שיש שפה, כמו שאני אומר כיסא, או שאני אומר באנגלית כיסא, כן, זה שפה. אבל יש תחביר. כן, אני אומר, בעברית אני אומר שיעור גמרא. אם אני רוצה להגיד את זה באנגלית, אני אומר גמרא שיעור. כן? נכון?
כן.
זאת אומרת, התחביר הוא שונה. וההבדלים בין השפות הם לא רק בשפה, אלא גם ב... איך כתוב שם? דברים אחדים. כל העולם דיבר באותה שפה לפני דור המבול, לפני דור ההפלגה, כולם דיברו באותה שפה ודיברו באותו תחביר. עד היום אצלנו, הוא מביא לזה כמה רעיונות, הוא אומר שאפשר להכיר שפה בעיקר לפי התחביר שלה, אם היא שפה דורסנית או שהיא שפה עדינה. הוא עושה שם השוואות בין גרמנית ללשון הקודש. זה משהו, לקרוא את זה, זה ממש מרתק. והוא כותב את זה בגרמנית, אחר כך תרגמו את זה לעברית, בדור שלנו. אבל הוא כתב את זה בגרמנית, את כל ההשוואה הזאת. הרב הירש. בחומש על ויהי כל הארץ שפה אחת, סוף פרשת נוח. יש לפעמים שיש הבדלים של שפות. הבדלים של שפות זה נובע הרבה פעמים מאיזה שפה זרה החכם הזה היה מדבר. יש הרבה פעמים שאפשר להכיר על בן אדם שכותב עברית, שהוא היה מדבר ערבית. או שהיה מדבר יידיש. כן, אפשר להכיר. אבל חוץ מזה, יש גם הבדלי סגנון שהם לא בדיוק תחביר, כמו שאמרנו קודם וכל זה, אבל יש הבדלי סגנון שהם נובעים מהנפש. למה אחד אומר אדון עולם ואחד אומר מלך העולם? כי אצל אחד הספונטניות שלו זה לדבר על אדונות, ואצל השני הספונטניות שלו לדבר על מלכות. ולהיות אדון ולהיות מלך זה לא בדיוק אותו דבר. זה עושה לנו הרגשה אחרת בנפש, המילה אדון והמילה מלך. אז אחד מתבטא ככה, כי זה הנפש שלו, ההבדלים בסגנון מגיעים ממקום הרבה יותר עמוק מאשר ההבדלים בתוכן. הבדילים בתוכן, אם תסבירי לי אני אבין, אז אני גם אסכים. אבל ההבדל בסגנון תמיד יישאר. זה ברור? עכשיו, ההבדל בסגנון אצל המקובלים הוא לא רק נעוץ במבנה האישיות שלהם, הוא קשור למבנה האישיות שלהם, אבל הוא קשור גם דרך איזה פתח הייתה להם התגלות. אחד קיבל התגלות מספירה כזאת או מאכל כזה, ואחד קיבל, יש כל מיני אכלות, יש אכל הרצון, אכל הרצון ואכל הזכות ואכל החסד, וכל אחד קיבל התגלות מאכל אחר, הוא קיבל משם את הסגנון שלו. ולכן אם הוא מדבר על מחזות שהוא חזה, אז זה נראה אחרת לגמרי. יכול להיות שאחד ידבר על צמחים ואחד ידבר על בעלי חיים. דניאל דיבר על עצים, חזקאל גם מדבר הרבה על גפנים ועל עופות, על נשרים. כמו בחלומות שלנו, נכון. ואצל כל אחד הוא רואה דברים אחרים לפי איזה שורש נעלם, שהשורש הנעלם הזה מתבטא הטוב ביותר דרך הדברים הנעלמים האלה. ולכן יש כל כך הרבה סגנונות, אבל האמת שהם כולם אומרים את אותו דבר. מה שכולם באים לספר לנו, שבעצם כל דבר בעולם, בין הדברים שאני ראיתי ובין הדברים שאני אראה ובין הדברים שלא ראיתי, הכל זה רק ביטוי של כוח של הקדוש ברוך הוא. אני יכול לראות את זה הכי טוב כשאני רואה דבר, גם בחיים שלנו זה ככה. מתי בן אדם יכול לראות הכי טוב את מידת הרחמים? אז יכול להיות שורה אמא מחזיקה ילד קטן על הידיים, הוא רואה את זה הכי טוב. ויש מישהו אחר שיכול לראות מידת הרחמים במקום שונה לחלוטין. וכל אחד רואה, ואצל האמא הוא יראה משהו אחר, הוא לא רואה את מידת הרחמים. כל אחד בנוי אחרת, וכל אחד רואה את הדברים שהוא צריך לראות דרך צורות אחרות. וככה הם כתבו. ולנו זה נראה, זה, הגישה של רבי צדוק זה אנטיתזה לאוניברסיטה. גרשום שאול שולם וכל אלה שכתבו על קבלה, הם מיד מקטלגים שיטות. יש את הקבלה הזוהרית ואת הקבלה הלוריאנית, זה הרי הקדוש, שמשפחתו היה לוריה. אז אי אפשר לכתוב הקבלה של הרי הקדוש, צריך לכתוב קבלה הלוריאנית. ויש את הקבלה הזוהרית, ויש את הקבלה הקדמונית, ויש את קבלת הראווה, זה סגין האור. יש כל מיני קבלות. וכאילו, לא קרב זה אל זה. להפך, ככל שיכול יותר להבדיל ביניהם, אז הוא גאון יותר גדול, כי הוא יודע לנתח. מחקרי. מה? מחקרי. אבל בדרך כלל, בזה תופסים את החיצוניות. זה החיצוניות, זה לא הנשמה של הדבר. אם בן אדם תומך במישהו ביד ימין, או שלצורך העניין כרגע היד ימין שלו תפוסה, והוא תומך עם אותו מישהו עם יד שמאל, אז העיקר שהוא תומך בו. זה לא משנה. ובספר מצרף לחוכמה, מזכיר סודות התפילה כתב יד לבעל הרוקח. זה גם דבר שלא הגיע אלינו. אלינו הגיע תיקוני תשובה, עצומות, כוונות כאלה ואחרים, אבל סודות התפילה מוזכר רק בכתב יד, הוא מזכיר שם שלשלת קבלתו עד הגאונים. זאת אומרת, את מה שהוא קיבל איש מפי איש, הוא קיבל מגאוני בבל, למרות שהוא חי במערב אירופה. אבל הוא קיבל, איך הגיעה תורתם של גאוני בבל למערב אירופה? דרך רבנו גרשום מאור הגולה. רבנו גרשום מאור הגולה למד בבבל, וחי בקונסטנטינופול, בביזנטיון, שם. עוד לפני שהטורקים החריבו אותה, הרבה לפני שהטורקים החריבו אותה, שם הוא היה, והתלמידים שלו התפזרו באירופה. הוא כבר לימד תלמידים שנסעו משם לגרמניה, לצרפת, לכל המקומות האלה. וביחד עם התורה הנגלית שעברה, בערוצים הגלויים, עברו גם הרבה דברים נסתרים. את התורה הנגלית למדו ברבים וכתבו ופרסמו והדפיסו כשהיה דפוס. והתורה הנסתרת עברה מפה לאוזן, ורק כמה דורות אחרי זה התחילו לגלות אותה. אין ספק בעיניי דרכי כוונותיו בתפילה משונים בלשונם מסגנון לשון הכוונות שזכרו הנמשכים אחר קבלת הרמב"ן. כי השגתו במעשה מרכבה שעל פיה עשה כוונות התפילה על דרך הייחוד, היה בסגנון אחר. וקבלת הרמב"ן ורבותיו ותלמידיו, כמדומני שהיה גם כן מראה מחודשת, משונה מכל סגנון המראות שזכרנו. ויסודה בנוי על ספר הבהיר לרבי נחוניה בן הקנה, שהיה גלוי לפניהם. מה הוא מתכוון שהיה גלוי לפניהם? כי ספר הזוהר היה נסתר מהם, אבל ספר הבהיר היה גלוי להם. הוא מביאו רמב"ן תדיר, אומר לי שגם רש"י מביא אותו באיזה מקום. ועל פי דרכו התבוננו הם במרכבה, והשיגו מה שהשיגו על ידי התגלות אליהו להם, כפי עדות הריקנטי ושאר הקדמונים, וגילה להם חדשות בסגנון השגתם. אז אפילו יוצא כאן, אפילו אם מגיע לבן אדם גילוי אליהו, אליהו מדבר איתו לפי הסגנון שהוא מכיר, לא בסגנון אחר. והבאים אחריו, אחרי הרמב"ן, רבי יוסף גיקטילי הבר שערי הורה ושאר ספרים, והרעבד המפרש ספר יצירה, והרב רבי אביגדור קרא בספר הקנה גדול וקטן, ודרכו גם כן בדרכו עם עירוב קצת מקבלת הגאונים בקבלתן גם כן. ואף על פי שהם כמדומה בעיניי שהם זכו גם כן לצפייה מיוחדת, כפי הנראה מתוך ספריהם, מכל מקום מעט חדשות דרך מראה, דרך מראה וצפייה מחודשת יימצא בה. ובעל ספר הקנה, אף על פי שמביא תדיר ממה שגילו לו מלאכי עליון, הרבה, אז זאת אומרת, יש כאלה שמתבלבלים, שומעים הרבי נחוניה בן הקנה השאיר את ספר הבהיר, ומדברים על ספר הקנה, אז אצלהם מצטייר שספר הקנה חיבר רבי נחוניה בן הקנה, וזה לא נכון. ספר הקנה חיבר יהודי בשם רבי אביגדור קרא, שהיה מתלמידי תלמידי הרמב"ן, היה כמה דורות אחר כך, אחרי הרמב"ן. והוא מביא תדיר מה שגילו לו מלאכי עליון, זה גם גרם לטעות. יהודי קורא בספר שכל כך הרבה פעמים התגלו לו מלאכים, ודאי זה היה אחד מתנאים הקדמונים, בטח היה רבי נחוניה בן הקנה, זה נקרא ספר הקנה. אז הוא אומר זה לא נכון, הרבה דברים מהם כתובים ומפורשים כלשונו ממש בספרים הקודמים לו. אותם דברים שאומר שמלאכים גילו לו כתובים בספרים לפניו, הוא כבר נתרעם קצת עליו בפרדס, בזה בפרדס שר י"ב פרק ב'. הפרדס היה בדור של ארי הקדוש, היה מבוגר מארי, יכול להיות האבא של ארי ז"ל. הוא נפטר לפני ארי הקדוש, הוא חיבר הרבה ספרים, והוא היה גאון עצום, רואים בכתיבה שלו, שהוא ריכז את כל מה שנכתב בעניין של פנימיות התורה עד ימיו, כל מה שהגיע לידו מרוכז בספרים שלו, בצורה מסודרת, נפלאה, מאוד קל ללמוד אותו. והוא בא בטענות לרבי אביגדור קרא, למה אתה כותב שהתגלו אליך מלאכים? אני בעצמי קראתי את הספרים, את אותם רעיונות בספרים שקדמו אותך. אז מה, למה מלאכים? אם זה כבר התגלה בעולם, אז מלאכים לא יבואו ללמד אותך. אולי יבוא מלאך וילחש לך באוזן שתקרא ספר פלוני, אבל הוא לא צריך ללמד אותך את החוכמה. אבל באמת, אומר רבי צדוק, הוא התרעם עליו שלא בצדק. יכול להיות שהוא קרא את זה בספרים, ואחר כך בא אליו מלאך וגילה לו. מדוע? למה אם כבר קראתי את זה בספר צריך לגלות לי? בדיוק. כל אחד מאיתנו היה מסכים שיבוא מלאך וילמד איתנו בראשית ברא אלוקים. למרות שלמדנו את זה בכיתה אפס. באמת, הקריאה מן הכתוב בספר דרך סיפור אינו נחשב לידיעה כלל בדברים הנעלמים הללו. והוא בהיותו מעיין באותם דברים בספרים ומעמיק מחשבתו בעניינים שם, נגלו אליו מלאכי האלוקים ויראו לו הדברים דרך צפייה. עד רבה, הספר גרם לו שהתגלו אליו האלוקים. הוא כתבן על שמם להודיע שנגלו לו דרך צפייה, ולא כתבן כמעתיק באלמה. ואחריהם בא ארי ז"ל שראה כל המראות הנזכרים והוסיף משלו עניינים הרבה ומראות מחודשות נתגלו אליו. וכל המראות הללו הכל הולך אל מקום אחד לברר עניין ייחוד האמיתי. וכולם אמת וצדק. זהו, זה לא שיטות, זה אופנים. הקדוש ברוך הוא נקרא לפעמים אבא, לפעמים נקרא מלך, לפעמים נקרא דוד, לפעמים נקרא שופט. ואנחנו אומרים מלך עוזר ומושיע ומגן, לפעמים נקרא צדיק, צדיק השם בכל דרכה וחסיד בכל מעשיו, לפעמים הוא נקרא חכם, יש גם פסוק, וגם הוא חכם, כתוב. טוב השם לכל, הוא נקרא בכל השמות. אף אחד מהכינויים האלה לא בא לומר לנו שזה המהות שלו. הקדוש ברוך הוא יצר את המושגים האלה, אז איך אפשר לתאר בעזרת המושגים האלה את המהות שלו? הוא יצר את המושג טוב, את המושג חוכמה, אז איך אפשר לתאר אותו שהוא חכם ושהוא טוב? הוא יצר את המושגים. אבל זה לא בשביל לתאר אותו, זה בשביל להתחבר אליו. כדי להתחבר אליו מותר לנו לקרוא לו בכל מיני שמות. שמי שמתחבר אל הטוב, אז הוא קורא לו טוב. מי שמתחבר לרחמן, הוא קורא לו רחמן. מי שמתחבר למלך, הוא קורא לו מלך. כל אחד צריך למצוא את הדיבור שאליו הוא מתחבר הכי הרבה. יש יהודים שצועקים תמיד ריבונו של עולם. הם חייבים להזכיר את העולם גם כן. אי אפשר בלי העולם. כן? זה סוג של נפש כזה. יש אחד שאומר השם, יש אחד שצועק תתה. זה כאילו כל אחד, וזה אמת, זה לא דמיון, זה ככה, זה בא ספונטני וזה ככה. ואותו דבר כשאנחנו רואים כל כך הרבה שיטות, כל כך הרבה דרכים, וגם כל כך הרבה דרכים בעבודת השם, גם בעולם החסידי היו חסידויות שביססו את כל החסידות על לתת חוויה מאוד עמוקה של שבת וחסיד.
שבת, צדיק,
שבת. וזה מה שהחזיק אותו עד השבת הבאה, ולפעמים זה היה צריך להחזיק אותו עד השבת הבאה שהוא הגיע לרבי, אז זה לקח חצי שנה, אבל שבת, וזה גם מה שהחזיק אותו שהשבתות שלו יהיו כאלה, אפילו שהוא רחוק. היו חסידויות שבנו את הכל על השבת, היו חסידויות שבנו את הכל על הצדיק, היו חסידויות שבנו את הכל על הצדקה, על נתינה, אבל בכולם היה את הכל, זה לא שהיה, פה היה יותר, היו חסידויות שבנו את כל החסידות על קבלה, כמו קומרנה. שם החסידות היא קבלה. והיו חסידויות שבנו את הכל על דעת. אבל זה לא אומר שבחסידות של הדעת אין שבת, בחסידות של השבת אין דעת. כל אחד הכיר את האנשים שלו. והוא ידע דרך איזה פתח הם יוכלו להיכנס להתחבר הכי טוב, ואז הוא יכל לתת להם את הכל. אבל קודם כל צריך להכניס אותם, וצריך לזכור את זה. אנשים לא חכמים, כשהם מתרגלים למשהו, כשהם רואים משהו שונה, אז זה נראה להם כאילו מוזר. כאילו הדרך שלי היא הדרך המרכזית, כל היתר בסדר, אבל יכול להיות שהדרך שלך היא הדרך המרכזית, אבל יכול להיות שבדרך המרכזית לא כל אחד יכול ללכת, נכון? אז צריך שבילים צדדיים. כתוב בסיפור של אבידת בת מלך, הוא מצא אותה כי הוא התחיל ללכת בשביל צדדי. אם הוא היה ממשיך ללכת בדרך המרכזית, הוא לעולם לא היה מוצא אותה. העיקר שהשביל הזה יתאים לי, זה לא חשוב אם זה יותר גדול או שזה נראה יותר יפה. שיש בזה גם איזה ממד של גאולה, שלא להסתכל איך זה נראה בעיני אנשים אחרים, לא להיות שפוט של ה... כאילו מה יגידו עליי. והרב משה קורדובירו, זיכרונו לברכה, זה הרמק שדיברנו עליו קודם, התאמץ לבאר כל דברי הזוהר ושאר ספרי קודש לרבותינו ז"ל ולגאונים, הכל על דרך קבלת הרמב"ן שהייתה מסורה בידו ובידי כל חכמי הקבלה מבני ספרד שלפניו. ואחריו האריזל ותלמידיו פירשו הכל על פי דרכו של האריזל. האריזל דרך בדרך חדשה. ואף על פי שכולם הראות שונות מכל מקום. עכשיו מה שהוא אומר, שימו לב, דיברנו על הרבה שבילים. יש דרכים צדדיות שמקשרות באמצע את השבילים אחד לשני. יש בין כל הרחובות הארוכים, יש סמטאות שמחברות אותן. כל מראה יכולה להתפרש על דרך סגנון לשון מראה אחרת. זאת אומרת, אפשר ללמוד את את הקבלה של הרמק על פי קבלת האריזה. זה ברור. אפשר ללמוד את הזוהר על פי קבלת הרמק ועל פי קבלת האריזה ועל פי קבלת הרוקח, על פי קבלת ספר הבהיר, למרות שאין ביניהם, כאילו, הם לא מזכירים אחד את השני. אפשר את הכל. קשר אליי תלמיד, תלמיד לשעבר, היום הוא משגיח בישיבה, הוא רב גדול ונורא. אם אפשר ללמוד מורה נבוכים, אם זה בשבילו או לא, אמרתי לו, תתקשר לרב מורגנשטרן, הוא מקובל גדול, הוא חסיד גדול, הוא מכיר את הכל בכל מכל כל, את כל הספרים האלה שהזכרנו פה, את כולם הוא קרא מהתחלה ועד הסוף כמה פעמים. אז תתקשר אליו. אחר כך הוא שולח לי חזרה, אחרי שהוא התקשר אליו, הוא שולח לי, אחרי כמה שבועות זה לקח לו. הוא ענה לי, הוא אומר לי, שיש אפשרות ללמוד את כל המורה נבוכים על פי הקבלה. אז מי שיודע את זה יכול ללמוד את המורה נבוכים. זה דרך קשה ועמוקה, ולא כל מוח הסביג, לא כל אחד יכול. מי שמסוגל, שילמד מורה נבוכים. מי שלא מסוגל, עדיף שלא ילמד את זה. עכשיו, כשהרמב"ם כתב את המורה נבוכים, הוא כתב את את תורת האלוקות שלו, איך שהוא הביא. אחר כך נראה, הוא מדבר על זה. והוא לא היה מודע לקבלה כשהוא כתב את המורה נבוכים. יש אחד ממפרשי הרמב״ם, בעל המגדל עוז, שהוא היה מקובל, והוא כותב, הוא לא היה הרבה שנים אחרי הרמב״ם. הוא היה כמה דורות אחריו סך הכל. הוא כותב שיש בידיו מסורת, שבסוף ימיו של הרמב״ם הוא פגש חכם מחכמי, הרמב״ם הגיע מארצות המערב, הוא הגיע מספרד, מרוקו. פגש חכם מהמזרח התיכון, מפה, לא יודע, כתוב שם חכמי ארץ ישראל, בארץ ישראל כמעט לא היו יהודים אז, אולי מסוריה, מה סביבה כאן, והחכם הזה ישב ולמד איתו קבלה, ואז הרמב״ם אמר שאם היה לו כוח, אז היו כמה דברים, לא הכל, תראו איזה יופי, היו כמה דברים שהיה כותב אותם מחדש, היה כותב אותם יותר נכון. ככה הוא כותב. אז זאת אומרת שבזמן שהוא כתב את ספריו, כשהוא היה במלוא כוחו, הוא לא היה מודע לקבלה. אף על פי כן ישבו גדולי ישראל, מספרים את זה על הצמח צדק, או על בעל התניא גם מספרים את זה, שהם היו לומדים עם הנכדים שלהם, את המורה נבוכים, ואת הכוזרי, ואת האבן עזרא, על פי קבלה. זה נשמע כל כך הזוי, מי שמכיר את הניואנסים, לך תגיד למרכז, אפשר ללמוד את הכוזרי ואת האבן עזרא ואת המורה נבוכים על פי קבלה. כאילו, צריך ללמוד קבלה, כולם יודו לך. אבל שאפשר ללמוד את זה על פי קבלה, זה נשמע מופרך לגמרי. אבל האמת שכל דבר אמיתי יכול להתחבר עם כל דבר אמיתי אחר. אפילו אם הוא נראה לנו שהכיוון הוא כיוון שונה, אבל בסוף כולם נפגשים. כל העזרות שנכתבו נגד זה, אז דיברנו על זה פעם בריחות. שזוכר, זוכר. ואתה עוד לא היית פה. יש כמה דברים, הרמב״ם לוקח הרבה הוכחות שנכתבו בספרים לפניו על חידוש העולם ועל כל מיני דברים של אמונה, הרבה הוכחות בשכל, והרמב״ם מפריך אותם ומשאיר את הבן אדם רק על אמונה לבד. הוא אומר, אי אפשר לבנות את הדת היהודית על שכל. ואז היו כאלה שחששו שאותם בני אדם שהם צריכים לבסס את הכל על שכל, כי אין להם משהו אחר. ברגע שיורידו להם את זה, אז הם יעזבו את היהדות. זה החשש אחד. ועוד חשש היה מטעמי המצוות של הרמב״ם. ברמב״ם יש הרבה פעמים שהוא כותב על מצוות, הוא כותב טעמים של כאילו סיבות גשמיות וכל מיני מצוות. הוא כתב את זה לפי דעת אותם יהודים שלמדו באוניברסיטאות אצל הגויים, והוא רצה לשמור עליהם שלא יברחו מקיום המצוות. ולטעמי המצוות שלו התנגדו, והוא בעצמו, ביד החזקה, נדמה לי יוסף הלכות מעילה, הוא כותב עריכות שלמה, הרצאה שלמה, שסותרת את כל הגישה של טעמי המצוות שהוא כתב בספר שלו במורה נבוכים. לא רק את טעמי, הוא לא מתעסק שם בפרטים, הוא לא סותר שום סיבה שהוא נתן, אבל הוא סותר את כל הגישה, הוא מבסס את הכל על אמונה פשוטה וצריך לשמוע בכל השם ולא לחפש להבין. יכול להיות, או שיכול להיות בגלל שפחדו שאין שם התחזקות, יש שם רק כאילו לזכור את יום המוות וכל זה, והכל הבל. אבל בסוף לא נגנז לא זה ולא זה ולא זה, בסוף זה לא נגנז, ואפשר ללמוד קהלת על פי שיר השירים ועל פי משלי, ואותו דבר יש אפשרות ללמוד את המורה נבוכים על פי קבלה. לא כל אחד יכול לעשות את זה. מה שהוא טען, שאם באמת מי שלא יכול לעשות את זה, אז הפילוסופיה יכולה לבלבל אותו, עדיף שלא יתעסק בזה. מכל מקום, כל מראה יכולה להתפרש על דרך סגנון לשון מראה אחרת. ומתוך מראה זו עצמה יראה גם כן מראות אחרות. כל טיפה מן הים היא כוללת את הרכב הכימי של כל האוקיינוס. בעצם, אם אתה דרך המראה הזאת, אתה נכנס להבין את ייחוד השם, להרגיש את ייחוד השם, דרך זה אתה כבר תראה את כל המראות. שזה רואים של צדיקים, צדיקים גדולים, ראו אצלהם סוג של פלסטיות. מצד אחד הם היו מאוד בנחישות מאוד גדולה על העניינים שלהם, מצד שני הם יכלו לדבר עם כל אחד בשפה שלו. אצל אנשים הכי גדולים ראו את זה. ואצל אנשים יותר קטנים מהם לא ראו את היכולת הזאת. הם דיברו בשפה שלהם, אבל הם לא יכלו לדבר בשפות של מישהו אחר. והצדיק הגדול ידע לדבר כל אחד עם השפה שלו, כי בגלל שהוא הגיע למקום האמיתי, מהמקום האמיתי באים כל השפות. וכאילו הוא הגיע לתחנה המרכזית, משם אפשר לקחת את כל הקווים. זה ברור.
חיות. אפילו עם חיות.
נכון, 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 נכון. ואני לא מדבר דווקא על מי שיודע את השפה של החיות. אפילו רק מי שיכול להרגיש מבט של בעל חי. זה צריך להיות בן אדם שהוא הרבה יותר עמוק מה שמי שלא יכול להרגיש. למרות שהוא נראה לעין הרואה, כאילו שהוא נמוך כזה. יש לי הרבה סיפורים על זה. ומרכבת כמו שנתפרשו כל המראות שלהם במראה המרכבה שראה יחזקאל. רבי צדוק אומר שבתוך הפרק ביחזקאל שהוא המראה המרכבה, אפשר לחפש שם ולראות את כל השיטות בקבלה בתוך הפרק הזה. ומרכבת יחזקאל גם כן נראית מתוך המראה שראה משה רבנו עליו השלום וכתבה בתורה. מתוך המחזה שהוא ראה בסנה, או שהוא ראה כשהוא ראה את י"ג מידות הרחמים, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, הוא ראה שם את כל מה שיחזקאל ראה, שבזה כלול כל מה שכל המקובלים ראו. כמו שאמרו בפרק ה' דתענית, לקמיד בנביאים וכתובים דלא רמיזה באורייתא. יש ביור של הגר"א על פרקי אבות, אז כמעט לכל אמרה בפרקי אבות הוא מוצא פסוק במשלי. יש ביור הגר"א על משלי, אז כמעט לכל פסוק במשלי הוא מוצא פסוק בחמישה חומשי תורה. אז על דרך זה, אותו דבר גם בעניינים הפנימיים, הכל מגיע מהמראה של משה רבנו. כי כוונת כל המראות עניין אחד, להשיג דרך הייחוד שאין עוד מלבדו לאמיתו. בכל כוונות התפילה או שאר מצוות שבירו הבאים אחר הרמב"ן על פי דרך קבלתו, והריז"ל והבאים אחריו בירו על פי דרכו בעניין אחר, הכל הוא על עניין ייחוד האמיתי, והזוכה להשיג זה אין נפקא מינה בדרך התבוננותו והשגתו. זאת אומרת, מי שבאמת מחובר, לא משנה אם הוא מכוון כוונות האריז"ל או שהוא מכוון כוונות אחרות, זה לא חשוב, כי בסוף דרך זו הוא מתחבר להוא לבדו ואין זולתו. וכמו שאם בסוף כולם נכנסו לכאן, זה משנה אם נכנסו מהפתח הזה או מהפתח הזה, מה זה משנה? העיקר שפה כולם ביחד. כיוון שבין כך ובין כך המכוון אחד להשיג ייחודו יתברך בזה, וכל אחד משיג לפי דרך הראוי לו. זה פלא, כי בדרך כלל אנחנו אומרים על דברים, אומרים דיבורים כאלה, מדברים ככה, חוץ מרבי צדוק, יש עוד כאלה שכתבו את זה, בדרך כלל כותבים את זה על דברים שהם קרובים, שהם קרובים, דרך שיש בה ניואנסים כאלה ואחרים, אז אומרים, זה כמו להיכנס דרך דלת שונה לאותו חדר. אבל בדברים שונים כל כך, לא מצאנו שיגידו דבר כזה. ואולם, אנחנו באות יוטט, רוב המקובלים, המתבוננים מתוך הכתוב בספרים לבד, זאת אומרת, אחד שהוא מקובל ורבו לא מסר לו את הכוח לצפות במרכבה, והוא לוקח את הטקסט והוא מסתכל והוא רואה, אנחנו יכולים לפגוש את זה בסידורים שלנו, אנחנו בסידורים בלי כוונות, אבל יש כוונות גם בכל סידור פשוט, בתפילת אנה בכוח, שם יש כוונות. נו, אנחנו מסתכלים על האותיות האלה, מה זה עושה לנו? וזה יש עניין להסתכל על האותיות, מתי שעומדים את אנה בכוח, אבל על מה צריך לחשוב? צריך לחשוב על השירוש של המילים. צריך לראות עם העיניים גם את האותיות. אם בן אדם בלי סידור, אז הוא צריך לעשות מאמץ לראות את זה בדמיון שלו. אבל זה כוונה, אותו דבר בסידורים שמודפס למנצח בגילות מזמור שיר בצורה של מנורה. אז יש עניין שהעין תראה צורה של מנורה, יש בזה עניינים עמוקים עד אין קץ. אבל מה צריך לכוון מתי שאומרים למנצח בגילות מזמור שיר? צריך לכוון את המילים שכתובות. לא לכוון את ה... מסביב למנורה, מישהו פעם צילם את המנורה שהייתה אצל הארי הקדוש. נשאר הכתב יד הזה נשאר. הוא עבר בירושה. יש פה משפחה ירושלמית שאבי המשפחה היה מתלמידי אריזה. והכתב יד עבר וצילמו את זה. ושם היה פחות כוונות מה שיש היום, מה שמודפס היום בעמודי תפילה של החזנים ובסידורים וכל זה. אבל גם יש שם כמה כוונות. אבל כשיהודי אומר למנצח בגילות מזמור שהוא צריך לחשוב על הכוונות, מה יש לו מה לחשוב שם? הוא צריך לכוון את המילים שהוא אומר, העיניים שלו צריכות לראות את הכוונות האלה. אבל אם בן אדם מנסה אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, עד מגן אברהם, יש כמה דפים של כוונות. על כל מילה יש דף שלם של כוונות בסידור של הרשש. זה לא שייך אלינו. אם אנחנו נשב ונסתכל על זה, נעמוד ונסתכל על זה, זה יוציא אותנו מהכוונה. מעולם לא צפו במרכבה. רוב אלה שלקחו את הכל מהספרים, מעולם לא צפו במרכבה, לא השיגו עניינה כלל. וכל כוונותיהם בתפילה או במצוות, לכוון ככתוב בספרים, כל מה שהם עושים השתדלות, לקחת את הספר ולהסתכל שם על כל הכוונות, לא זו שאינו חיוב, אלא שאין בו תועלת כלל. אין בזה שום תועלת. זה חיקוי. חיקוי בקוף. ואפשר שיהיה הפסדו מרובה מסחרו, אם אולי ייקשל קצת בענף מענפי ההגשמה. אם על ידי הכוונות האלה, הוא ייפול לאיזשהו רעיון של הגשמה, של איזו הגבלה, אפילו הגבלה מנטלית, של הקדוש ברוך הוא, אז הוא הפסיד יותר ממה שהוא הרוויח. אז עדיף לא להתפלל לכוונות. היה בירושלים, גר בית ישראל, בגדליה קיניק, זה שבנה את השיכון של ברסלב בצפת, הבן שלו שם רב. הוא היה אוהב, הוא היה מתפלל 18 של מנחה, לקח אצלו איזה שעה. מנחה פשוטה ביום חול. אז הוא הלך להתפלל עם המכוונים ביחד. אצלם גם לקח שעה, כי הם קיבלו את כל כוונות האריזה. הוא סגר עיניים והתפלל, שפך את נפשו לפני השם. אחרי שהוא חזר, הוא היה אומר, הם התפללו עם כוונות, ואני התפללתי בכוונה. היו ביניהם כאלה שהיו ראויים לכוון. היום זה סתם, יש כאלה שסתם עושים, סתם חקיינות. וכל מי שאין דעתו רחבה, שלא לטעות על ידי עיונו בחוכמה ההיא, בלשונות הכתובים בספרים בהגשמת העניינים, התרחק מסתכלות בספרים כאלה לגמרי. עכשיו, פה צריך להפסיק רגע ולהקדים איזו הקדמה. היה ויכוח, שאת הוויכוח כבר ראינו מראש, דילגנו שם איזה פרק, אבל ראינו את הוויכוח, היה ויכוח בדורות קודמים, לפני אריזל, בין הרבנים למקובלים. הרבנים אמרו ש הפילוסופים, הם לא אמרו איזה משמע, אמרו שהפילוסופים מתלוננים על המקובלים שהנוצרים מאמיני השילוש והמקובלים מאמיני העשיריות. ואנה, תיזהרו בדבריכם, תכתבו ככה שיבינו שאתם מאמינים בהשם אחד. כשקוראים את הספרים שלהם, הם חושבים שאתם מאמינים בסריות של 10. אותו ויכוח בצורה אחרת קורה אחרי הרי הקדוש, בתקופה של תלמידי תלמידיו, אלה שכבר הכירו את קבלת האריזל. היו הרבה שכתבו שהתלמידים ותלמידי התלמידים שהמשיכו לכתוב ספרי קבלה שמיוסדים על חוכמת האריזל, הם לא נזרים בלשונם, והם כותבים לשונות כאלה שכל שהקורא הממוצע ייקח את זה למקום של הגשמה. ככה הם הבינו, וזה היה נכון. ולעומתם המקובלים ענו להם שאתם מתפלספים, אז אתם לא יכולים לסבול את הסגנון הקבלי. אז זה הסגנון הקבלי, ככה צריך להבין את זה. ועכשיו רבי צדוק אומר שהמתלוננים צדקו והמקובלים לא צדקו, כי הם באמת כתבו דברים שהם לא היו צריכים לכתוב, וזה לא הסגנון הקבלי, אפשר לכתוב אחרת. והם כתבו בצורה כזאת, והם האשימו את מי שמבקר את הסגנון שלהם שמתעסק בפילוסופיה, וזה לא היה נכון. לא פילוסופים ביקרו אותם, אלא יהודים שחרדו, פחדו מהגשמה. זה בעצם העניין, אבל עד שהוא מגיע לזה, הוא כותב אריכות שלמה, עד שהוא מגלה שזה היה הוויכוח, ועוד פעם, אנחנו נדלג כמו שדילגנו אז, כי זה באמת מתיש וזה לא חשוב, זה לא רלוונטי לספר. ואנחנו נקרא ב-302 את המסקנה שלו. ב-302, כמעט בסוף העמוד, יש שם שורה שמתחילה במילה ביחד. אבל כפי הנראה, בעל ספר זה אזיל בשיטתי, הוא הולך בשיטתו בספר יושר לבב הנזכר לאל, שרבי צדוק מזכיר אותו שלא לטובה, שתפס הרבה מדברי אריזל דברים כפשוטם, וכן הלכו בשיטה זו הרבה מהחכמים האחרונים המתפארים בקבלה. שימו לב לסגנון, הוא לא קורא להם מקובלים, הוא קורא להם אנשים שמתפארים בקבלה. וחשבו לחכמים זולתם, הם חשבו את החכמים זולתם, המתלוננים עליהם בזה וצועקים עליהם, שאי אפשר להאמין דברים כאלו, שמענפי ההגשמה, אף על פי שהאמינו שאריזל אמת ודבריו אמת, הם כי חשו באמונת הדברים על דרך הפשט המושג שכל אנושי. הם התלוננו עם כאב לב, זאת אומרת, איך אתה יכול לפרסם ולכתוב את שיטת האריזל בהגשמה כל כך גסה? ועל אנשים כאלה חשבו הם עליהם שמה שהשפיקו בילדי נוכרים גרם להם זה לשון של פסוק, אומרת, זה שהם תפסו, הם הלכו עם הפילוסופיה, זה מה שגרם להם לבקר אותנו. ככה, אם נדבר מהצד של המקובלים האלה. אבל הם לא היו מקובלים אמיתיים. ועכשיו, למה הם חיברו את זה לפילוסופיה? כי הרחקת ההגשמה בכל פרטיה שדקדק בה הרמב״ם וסייעתו, לקחו דברים הרבה גם כן מחכמי האומות ערביים, עמודים בייחוד השם, כידוע. כן, הרבה מהרמב״ם, כשהוא כותב על הרחקת ההגשמה, הוא מצטט פילוסופים מוסלמים. אז היו יהודים שלא הבינו, למה הרמב״ם ציטט פילוסופים מוסלמים? מה באמת עשו? כשהרמב״ם כתב את הספר שלו הגדול, את המורה נבוכים, הרבי מלובביץ' אמר פעם הוא לא אמר את זה כי זו עובדה היסטורית, אבל הוא התייחס לעובדה שכתובה בספרים. בזמן הרמב״ם, למרות שהיו הרבה גזרות אז על יהודים, גם בספרד וגם במרוקו, תור הזהב התחיל אחר כך, היה הרבה גזרות, אבל היה גם אוכלוסייה מוסלמית סובלנית כלפי היהודים, ואלה השכבה המשכילה, אלה שהושפעו מהפילוסופיה של אריסטו וכל זה, הם לא היו באמת מוסלמים. הם היו מוסלמים לפי, כמו שאומרים, לפי ההשתרכות שלהם בתעודת זהות, כן, אבל הם לא היו מוסלמים בנשמה שלהם. הם היו פילוסופים. והם ניהלו אוניברסיטאות, ויהודים למדו שם. צעירים יהודיים למדו, היו אחוז ניכר מבין האוניברסיטאות האלה. חלק גדול, שימו לב שהרמב״ם כתב את המורה נבוכים בערבית, הצעירים האלה התרחקו לאט לאט גם משפת הקודש וגם רעיונות של הקודש, ואצלהם הכותרת העליונה זה היה שכל, זה היה אבו סינה, כל אלה שתרגמו את אריסטו לערבית, זה היה אצלהם סייה, כאילו זה היה עולם האצילות שלהם. על זה הם הסתכלו ביראת קודש. הרמב״ם היה חייב לדבר בשפה הזאת ולצטט את החכמים האלה כל פעם שהיה צריך להחדיר איזה רעיון, שהיה צריך להפוך את הקערה על פיה. עכשיו, הם היו על סף התאיזם, הצעירים האלה. אבל מה שהרחיק אותם מהיהדות, זה היה הלעג של הפילוסופים על הביטויים הגשמיים שיש בתנ"ך. יד השם, עיני השם. ובאמת במורה נבוכים יש הרבה, חלקו משמש כמילון. הוא מגדיר מושגים בשפת התנ״ך, מה הכוונה שלהם. כי בדיוק על המילים היה הוויכוח. הם תמיד הוציאו את התנ״ך מהארון והראו לכל הצעירים היהודיים כמה התנ״ך הוא פרימיטיבי. וחשיבה מלפני 2,000 שנה אחורה, כאילו 2,500 שנה אחורה, מי צריך את זה? תבוא אלינו. והרמב״ם מראה להם שהחוכמה האמיתית נמצאת שם, ושכל מה שהם כותבים, הם יכולים לצחצח את הנעליים לנביאים. חלק גדול מהמורה נבוכים, לא גדול בכמות, אבל להסביר את ההבדל בין נבואה לחוכמה. שכמה שהחוכמה היא חוכמה, היא לעולם לא תגיע לרמה של הנבואה. רק החוכמה מדברת בשפה אחת, והנבואה מדברת בשפה אחרת. הנבואה מדברת בשפה ציורית. אבל הציור הזה הוא לא זה, הוא ציור מנטלי. וכמו שאנחנו אומרים שגבורה זה אדום. מה זה גבורה זה אדום? אדום עושה רושם? איזה רושם אדום עושה? הרושם שהאדום עושה, הרושם זה שייך למידת הגבורה. לא שמידת הגבורה זה אדום. מדובר על משהו מנטלי. אותו דבר כל הציורים וכל העניינים. עכשיו, בדורות מאוחרים, הרבה בדורות אחרי אריזה, היו כאלה שהבינו שכל מי שמדבר על הפשטה ושלא מסכים להגשמה, אז הוא חסיד של המורה נבוכים, והמורה נבוכים עצמו הוא חסיד של פילוסופי יוון. כן, ככה זה הצטלם. ואנחנו יודעים את האמת, אנחנו המקובלים, אנחנו מחזיקים בתנ"ך, בתנ"ך כתוב ביטויים גשמיים, אריזל דיבר על ביטויים גשמיים, אז ובזוהר כתוב על ביטויים גשמיים. הזוהר הקדוש מתחיל עם סיפור עם איזה שושנה עם 13 עלים. כל החלקים של הזוהר, הכל מתחיל עם סיפור עם שושנה. והתיקוני זוהר מתחיל עם סיפור, לא מתחיל, סוף ההקדמה זה סיפור של ציור של גוף. חסד זה הזרוע הימנית וגבורה זה הזרוע השמאלית. אז אנחנו יודעים את האמת, כן? והם הפילוסופים. זה הפוך. רבי צדוק אומר שהם לא צדקו, הם תפסו את הכל בצורה לא נכונה. הרמב״ם עם הפילוסופיה שלו היה יותר קרוב לקבלה אמיתית, מה שאלה שלקחו לכתוב ביטויים כאלה והאמינו שזה באמת כך. ואף על פי שכל, סליחה, ואולם באמת דבר השם בפי הם אמת, כי חלילה לצייר גבול ומקום וכדומה מענפי ההגשמה בו התברך, ואף על פי שכל דברי האריזה למתיים כפשטן אצל צופי המרכבה כמור, כמו שנתבהר לאל, צופי המרכבה באמת ראו דברים ש... שמתרגמים לשפה שלנו זה ציור גשמי, אבל הם לא ראו דבר גשמי, הם ראו את זה בעולם העליון. אינם אמיתיים כלל כפשטן המושג בשכל האנושי, והיה ראוי לו להזכיר התנאי הזה בלימודה, במקום להגיד שמי שלומד פילוסופיה לא מתחבר לקבלה, והיה צריך להגיד הפוך, שמישהו פטי מאמין לכל דבר לא יכול להתחבר לקבלה. כשמי שמאפטי מאמין לכל דבר כפשטה, יתרחק שלא יקווה בגלחלתה, תחת מה שציווה להרחיק את אותן שאינם מאמינים דברים כפשטם, אם אין כופרים בגוף העניין. יש לפעמים אחד שהוא פילוסוף שצריך, אין מה לעשות איתו, הוא כופר בגוף העניין. אבל מי שמאמין בגוף העניין ורק לא יכול לסבול את ביטויה ושמיות, אז להפך, אז צריך להעריך אותו. וכל המקובלים האחרונים הבאים אחר הרמב"ן שלא השיגו לצפות במרכבה, נזהרו על כל פנים מזה שלא להגשים, והזהירו הרבה על זה. השעה הגיעה, נכון, קראתי לעצמי. הרגע רציתי לעשות ככה, חסכת לי. בטח כבר עבר כמה דקות, נכון?
שתיים.
איפה? מאוד. המזגן לא עובד, אבל זה... את מבין שסיפטי? את מבין שגדלים סיפטי? שום דבר. אז זה לא העיניים?